אנחנו ממשיכים ברצף הסעיפים שמבליטים ומדגישים את האור מתוך החושך, את היחס שבין ישראל לבין הדתות ואת הדרך שלנו להתמודד מבחינה רוחנית עם התרבות השונה והזרה, כמו שנראה היום, את העניין של הזרות ביחס לאומה הישראלית. ובכך בעצם אנחנו פועלים למען ישראל ותחייתו, שזה הנושא שלנו. כשאנחנו מדברים על ישראל ותחייתו, אנחנו לא דנים רק באירועים שהיו לפני מאות שנים, שהפעם נצרות וזה הנצרות חיה ונושמת, והיא פוגעת בישראל ותחייתו. והדרך שלנו להתמודד איתה היא גם במישורים המעשיים, אבל גם ובעיקר במישורים הרוחניים, שנדע את האמת, נשכיל אותה, נחיה על פיה, ומילה השקר יחלוף, והאמת תגלה לאור. כשם שמכירים תנאים אקלימיים, כן, משון אקלים, משבר האקלים, שמעתם על זה? מסוגלי לבעלי חיים ולצמחים שונים, כלומר, בעל חיים מסוים יכול לחיות רק לצורך העניין בתוך המים, תוציא אותו ליבשה הוא ימות, וכן להפך, בעל חיים אחר יכול לחיות רק בתוך היבשה, אם תשים אותו במים הוא ימות. ולצמחים שונים, אותו דבר גם צמחים, וצמחים שמגדלים בצל, הם מצליחים, וצמחים בשמש, וצמחים ככה. ויותר מזה, תנאים מובדלים לסוגים, הים, ביבשה, העפיפה באוויר וההליכה. כלומר, כמו שהכלי מסוים הוא נחוץ לבעלי חיים ולצמחים, אז גם הצורה שבה הם חיים, כמו עכשיו הרביתי דוגמאות שהבאתי קודם, לגבי ים ויבשה, עפיפה באוויר והליכה, כן, יש כאלה ים אפשר, כאלה הולכים, יש כאלה עפים. ומי שמסוגל לאחד מהם, אם יחליף את תפקידו במה שמוזר לו, עושים לב למילה הזאת מוזר, את נפשו הוא חובל. כלומר, הרב לוקח, הרבה פעמים הרב עושה את זה בעינייה, במקומות נוספים, שהרב לוקח רעיון גשמי, משהו מעולם החיים שאנחנו מכירים, עולם הטבע, ומלביש עליו רעיון רוחני. אז עד כאן, עד המילה הזאת חובל, הרב מתאר במציאות הגשמית, בעלי חיים מסוימים שתחליף להם את התפקיד, תחליף להם את האקלים, אתה פוגע בהם באופן כזה שיכול אפילו לפגוע בחיים עצמם. כן, לקחת בעל חיים ולהטביע אותו בים, אתה גומר אותו. עד כדי כך. לקחת בעל חיים שיודע רק ללכת ולצפות שהוא יקפוץ מהצוק ויתחיל לעוף, אתה הורג אותו. ככה אומר הרב, כמו שזה בעולם הטבע ואנחנו מכירים את זה, עכשיו מגיע נקודת החידוש של הפסקה שלנו. ככה הם גם החילופים הרוחניים מצד פנימיות ערכי החיים שלהם. כמו שיש לנו ערכי חיים גשמיים חיצוניים, ככה יש לנו גם ערכי חיים פנימיים. והמבט השטחי והחיצוני של תרבות המערב רואה רק את הבחוץ. מה שבפנים הוא לא רואה, ולכן קל לו להבין שאם תיקח אנשים מסוימים, בעלי חיים מסוימים, צמחים מסוימים, תשנה את הזה, רואים את זה בעיניים. אבל את ערכי החיים הפנימיים לא רואים. ושאתה לוקח אדם עם ערכי חיים רוחניים מסוימים, ושותל אותו בתרבות שהיא זרה לו, אתה פוגע לו פגיעה נפשית פנימית, שלא רק שהיא לא פחות חמורה, היא יותר חמורה. כי הדברים הרוחניים הפנימיים הם יותר רגישים. הם יותר דקים, הם יותר פנימיים, קשה לראות אותם. ודווקא בגלל זה אדם יכול לחיות באורח חיים שהוא זר לו בלי שהוא כל כך שם לב, כי זה משהו פנימי. קשה לו, זה ככל שהדבר יותר חיצוני, אדם לא אוכל ולא שותה ולא ישן. ישר הוא מרגיש את זה, ישר רואים את זה, כי זה חיצוני. אדם שנולד עם נשמה אלוקית עליונה שהוא יהודי, שהוא חי ללא תורה ומצוות. זה לא מיד מרגישים, הוא חי בסתירה פנימית נוראה. הוא פוגע בנפש לא פגיעה אנושה, אבל זה משהו פנימי, זה פחות מורגש. כמה שזה פחות מורגש, השמירה והזהירות צריכים להיות יותר גדולים. כי בקלות אדם יכול לפספס.
כמו הארץ שאמרנו.
נכון, שהוא מגיע ופוגע בפנים. זה בדיוק הנקודה, שהנצרות היא לא פוגעת בחוץ, היא פוגעת בפנים. ופה אנחנו מדברים על חילופים רוחניים, שאדם חי על פי תרבות שונה מהמזון הרוחני שהוא זקוק לו, זה יותר גרוע מלחיות בלי המזון הגשמי שהוא זקוק לו, בלי האקלים וכל הדברים שהוא זקוק לו. בכל ספירה רוחנית יש צביוני חיים מיוחדים. זה נכון גם אגב דומה צומח חי מדבר, וברור שהצרכים הרוחניים של בן אדם שונים מהצרכים הרוחניים של בעלי חיים. יש להם צרכי חיים רוחניים מאוד מאוד מינימליים. בני אדם כבר זקוקים לתרבות, הם זקוקים למוסר, הם זקוקים לערכים. באותה מידה וגם יותר מזה כתוב באורות ישראל, ערכי החיים הרוחניים של עם ישראל יותר גדולים, הפער בינם לבין הגויים יותר גדול מהפער שבין הגויים לבין בעלי החיים. זה אומר שאם יהודי חי לא על פי היהדות שלו, זה יותר גרוע מבן אדם שלא חי על פי הצלם אנוש שבו, והוא חי כמו בהמה. צריך כן, ישן בחוץ ולא מתלבש ובלי חיי חברה ובלי מוסר ובלי כלום.
למה זה יותר חמור? זה טבע של בן אדם וזה טבע של בן אדם. זה טבעי לנו להיות יהודים, ולא זה טבעי לנו להיות בן אדם. אנחנו הולכים נגד זה, אז זה אותו דבר, לא?
נכון, הרב מסביר שם, זה פסקה באורות ישראל, לא הנושא שלנו, אז אני מקבל את זה בקצרה, ורצינו שם על הסעיף הזה באורות מאוד מרחיב. הרב אומר שם, הפער בין בן אדם לבעל חיים הוא פער כמותי. יש לו הרבה 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 דברים שאין לבעלי חיים. הפער בין יהודי לגוי הוא פער איכותי. זה מדרגת חיים אחרת לגמרי, כי יש לו נשמה אחרת לגמרי. זה כמו מלאך, זה משהו אחר לגמרי. וזה כשאימד על סגולת ישראל, בעריכות, באורות ישראל, זה מזכיר לנו את הכוזרי, שדיבר חמש מדרגות. הרב לוקח את זה, זה לא רק מדרגה חמישית, המדרגה החמישית שונה במהות מכל ארבעת המדרגות שמתחת. משהו אחר לגמרי. אז לכן, אם אנחנו נחיה לא על פי ערכי החיים הפנימיים שלנו, על פי כל ספירה רוחנית של צבעוני חיים מיוחדים, יש ספירות רוחניות במציאות. אז זה פגיעה אנושה בפנימיות ערכי החיים. עכשיו, גם כשיש פגיעה, יש מדרגות בפגיעה. מדרגה הכי בסיסית, שהפגיעה הכי פחות חמורה. כל מה שהדברים באים רק למגע של הכרה, אין הדבר חודר כל כך עד עומק החיים. אם זה רק ברמה של הכרה. תפיסה. אדם קיבל תפיסה משובשת. תפיסת חיים לא מתאימה לאופי החיים שלו. אבל זה לא ממש ירד לחוויית החיים שלו. זה לא ממש היפך אצלו את תכונת החיים. אמנם, כיוון שבאו לידי הרגשה, הרגשה לא בהקשר הזה של רגש ושכל. כן? אלא תודעת חיים, שזה ההכרה, לבין מציאות חיים. כל החיים שלו השתנו. אולי לא ממש בצורה קיצונית, אבל הוא כבר חי ככה. זה לא רק תודעת חיים כללית, אלא זה כל אופי החיים שלו משתנה. החיים שלו הפכו להיות חיים כאלה שיונקים מאותה תודעה שקדמה להם. זה כבר הרגשת חיים.
מה הכוונה עוד פה, בבקשה, הרגשת?
הכרה זה איזושהי תפיסה. אדם למד, הכרה זה איזושהי תפיסה, הכרת חיים מסוימת, משובשת. הרגשה זה כבר שהחיים שלו משתנים על פי אותה, על פי אותה הכרה. מה זה אומר שהחיים שלו משתנים? לא בהכרח בביצוע, במעשים, כמו בזה שזה כבר הפך להיות חלק מחוויית החיים שלו. זה כמו בן אדם, שאני יודע מה, שהוא החליט לחיות בדברים מסוימים, כמו בהמה. אז יש החלטה. ויש כבר איזה חוויית החיים, זה הפך להיות נורמת חיים. זה מתקבע בצורת החשיבה. וזה כבר חודר עד עומק החיים. כבר החיים מתרשמים בו ביותר על פי תנאיהם המיוחדים. אבל לא רק בתפיסה. החיים עצמם עם התנאים המיוחדים שלהם מתרשמים על פי התפיסה הלא נכונה. אגב, זה יכול להיות גם בצד השלילי, זה יכול להיות גם בצד החיובי, כמובן, כן? כשבא על ידי אמונה ודבקות, אז החיים מוטבעים במטבעתם המיוחדה. אז יש לנו שלוש קומות. הכרה זה הקומה הבסיסית, תפיסת חיים מסוימת. על גבי המגיעה הרגשה, שמההכרה זה הופך להיות חוויית חיים, חלק מאופי החיים של האדם, והשיא, אמונה ודבקות. אמונה ודבקות זה כבר, אנחנו מכירים את זה מהצד החיובי, זה גם יכול להיות בצד השלילי. מה אתה אומר?
הרב אמר רגע חמש קומות.
למה? הכרה, הרגשה, אמונה ודבקות. זה מה שכתוב פה. מגע של הכרה, אחר כך הרגשה, אני רק הסברתי, מה זה הרגשה? חוויית חיים, אופי החיים משתנה, ועשית זה אמונה ודבקות. זה כבר איזשהו צמאון פנימי אדיר שסוחף את כל הנפש האנושית.
שכל כולו במקום.
כל כולו במקום. כן. זה יכול להיות גם בחיובי וגם בשלילי. זה מה שהרב עכשיו אומר. ואם הם נאותים, אותם הכרות והרגשות וכו', לאותו המקצוע, לאותו עניין, אותה ספירה רוחנית, זה יכול להיות אדם, יכול בעל חיים, יכול להיות יהודי, אז הם מתברכים ומתהדרים, אז החיים מתברכים ומתהדרים, כי הוא חי על פי האמת שאותם הוא אמור לחיות, הוא לא שינה, הוא לא החליף. אגב, בעלי חיים לא מחליפים. למה? בעלי חיים, אומר המהר"ל, תפארת פרק א', בעלי חיים, בהמה, במה. כל מה שצריך להיות נמצא בתוכה. בני אדם, אדם לעמד יולד. אדם למשון אדמה שהיא מצמיחה. הוא כל הזמן צריך להצמיח. כלומר, לבעלי חיים אין בחירה חופשית, ולכן הם גם לא מחליפים. לא תמצא בעל חיים שאמור להיות בים, פתאום הולך ליבשה וחי באורך אחרי זה ומת. או בעל חיים שאמור לזה ומתחיל לנסות לעוף ומת. לא תמצא. כי הם פועלים על פי אינסטינקטים שריבונו של עולם ברא אותם, והם מתאימים לאופי החיים שלהם, ללא בחירה חופשית. אבל בני אדם, צבע אלוקים, זה בחירה חופשית, זאת אומרת, זה יותר גבוה. בחירה חופשית יש לצד... יש לצד, לבחירה החופשית יש לצד עליון של הגעה להישגים רוחניים מתוך בחירה חופשית, ואדם זוכה לעולם הבא. יש לה גם צד תחתון. שנפילה וקלקול. זה בדיוק מה שהרב אומר. אם הם נאותי לאותו המקצוע, כלומר, אדם בחר בבחירה חופשית נכונה, בהכרה, בהגשה, באמונה ודבקות, אז החיים מתברכים ומתהדרים. ואם הם אינם נאותים לו, שבחר בחירה לא נכונה, מקולקלת ומסולפת לאופי החיים שלו, אז כפי מידת רחוקה מנגודם, ככל שהוא בחר בחירה יותר מרחיקת לכת, ופי מידת שיקועם בתוכו והשרשתם, כמו שדיברנו, הכרה, הרגשה, מנה הדבקות, ככל שזה יותר עד המצב העליון הכי עמוק של המנה ודבקות, ככה תהיה, צריך לומר פה, תהיה מידת חורבנם ועיבודם. מה אתה שואל?
שהאם בן אדם באמת במציאות שלנו יכול להגיע לסיר של הדבקות באשם, כן? שהוא ברמה מתאימה?
כן, אמונה ודבקות זה השיא, וגם בתוך אמונה ודבקות יש מדרגות. לא דומה אמונה ודבקות של אדם פשוט, לאמונה ודבקות של צדיק. צדיק, הדבקות שלו הרבה יותר גבוהה. וגם הצדיק זה לא הדבקות שהייתה למשה רבנו. אז לכן התשובה היא כן, אבל זה בלי סוף מדרגות. אפשר להגיע לשיאים, אבל השיא הוא לא משהו עם קצבה. זה לא משהו שזה... כמו מרתון, מי הגיע לקט... הגיע, לא הגיע. זה במושגים הרוחניים, בשונה מהמושגים הגשמיים, זה לא משהו מדיד.
משהו ש... מה הפגיעה האנושה שאנחנו מקבלים מהדבקות בצד השלילי?
כשאדם נדבק בצד השלילי, הוא בעצם חי שלא על פי אמת החיים שלו. כשזה במושגים הגשמיים, אנחנו רואים את זה בעיניים. כשזה במושגים הרוחניים, אנחנו כאילו לא רואים את זה בעיניים. אבל הוא פוגע פגיעה אנושה בצדדי החיים הרוחניים הפנימיים שלו. כן, הרבה פעמים, לפעמים, תלמידים שואלים אותי, לא שזה על הפרק מבחינתם לא להיות דתיים, אבל הם אומרים, הם שואלים את עצמם, רגע, אני רואה אנשים חילונים, אני הייתי מצפה שהחיים שלהם יהיו גרועים מאוד, הם דווקא נראים לי מאוד שמחים ומאוד מצליחים, איך זה יכול להיות? אז צריך לדעת שהשאלה היא מצוינת. לא צריך לזלזל בשאלה כזאת. אתה לא רואה שהם חיים טוב? לא, הם באמת לא חיים טוב. כלומר, השאלה היא נכונה, אבל התשובה היא במישור הרוחני. הם חיים אומללים מאוד במישור הרוחני. הם... הגרסה במקור, בשורה הראשונה הזה, מה שמוזר לו, את נפשו הוא חובל. הגרסה שבמקור, את נפשו הוא קובע. קובע, על פי פסוק במשלי, זה כמנה גוזל. אתה גוזל מהחיים שלך תכנים מסוימים שאתה לא נחשף אליהם. זה חיים מאוד אומללים. זה כמו בן אדם שיחיה בלי אהבה. לא יסביר לו שיש דבר כזה, הוא לעולם לא יחווה את זה, הוא לא יקים משפחה, ולא יהיה לו חברים וכלום. אז מה? אבל הוא עובד ומרוויח כסף ולא יודע מה זה. אז הוא חי חיים טובים או חיים מסכנים? חיים מאוד מאוד מסכנים. אחד מהחוויות החיים הכי משמעותיות הוא מחמיץ. אבל הוא חושב, אז הוא חושב שהוא מאושר. אז החילוני הממוצע חושב שיש לו חיים מלאים ועשירים. אבל באמת, מסכת חיים שלמה, פנימית, וכשהוא יהודי זה עוד יותר עצום. נחסרת ממנו, נחסרת ממנו. הדבר הזה זה חיים מסכנים, חיים מלאים, חיים בעלי חיסרון אדיר. רק שהם במישור רוחני, ולכן גם האדם שלא אהבה יכול להגיד שהוא לא מרגיש שום דבר. זה במישור הנפשי, אבל באותה מידה יש גם במישור רוחני. זאת היא התכונה העמוקה של ההשתמרות. לכן עם ישראל צריך השתמרות מאוד גדולה, כי יש לנו בחירה חופשית, אנחנו עלולים לבחור בחירות לא נכונות. בשונה מבעלי חיים שיש להם הגנה טבעית, לנו אין הגנה טבעית. ואין שמירה טבעית. זאת היא התכונה העמוקה של ההשתמרות מאישה זרה במובן הרוחני. כמו שיש אישה זרה במובן הגשמי, של אדם שיש לו משפחה ויכול לאבד את הכל אם הוא לא ישמר מאישה זרה. יפרק את המשפחה שלו. אותו דבר, אדם יכול לפרק כל החיים הרוחני שלו, לא ישמר מאישה זרה. במובן הרוחני, כלומר, בהקשר הזה, האמינות, הנצרות, כל תרבות הנחר וההבל והשקל, אשר דרכי שאול ביתה, יורדת לשאול, ורגליה יורדות מוות, מי שכרוך אחריה יורד למוות, וכמה גדולה היא מידת ההמשכה לרקי לב וכתני דעת. אנחנו הרי דיברנו על הכרה והרגשה לא נכונות. אז מי שאצלו הלב רך, כלומר לא עצום ומלא בתוכן הפנימי האמיתי, אז ההרגשה שלו נוטה אחרי. ומי שכתני דעת זה כבר השכל. מי שאין לו הכרות ברורות ומבוררות וכל המערכה האמונית מסודרת אצלו, אלא הוא, יש לו דעה קטנה. אז הוא בקלות יכול לנטות אחרי התרבות. הוא לא רואה, ההישמרות אצלו פגועה.
מה ההבדל
בין?
בין?
איזה שני פתחים, שני סוגים של פרצות שעלולות לגרום לחוסר ההשתמרות. או מהרגש או מהשכל. והרגש והשכל התיאוריים הם עצומים. אבל אם אצלו זה לא מופיע במודעה נכונה, אלא הרגש הוא רך והשכל הוא קטן, או כל אחד מהם בנפרד, אז הוא עלול ליפול. הולך אחריה פתאום כשור אל טבח, יבוא וכאחס, ארס של נחש, אל מוסר, אביל. הוא אביל, אז הוא קטן דעת. מה אתה אומר?
מה
הכוונה
תכונה
עמוקה? זה מה ששלמה המלך בספר משלי מדבר הרבה על הישמרות מאישה זרה. כל הפסוקים שהרב הביא פה. כולם פסוקים בספר משלי. שזה בעצם מה ששלמה המלך מנסה ללמד אותנו מה העומק של התכונה הזאת של ההישמרות, זה הכוונה אישה זרה במובן המוכני. הצד הפשוט, שלמה המלך נותן עצות טובות, אתה בעל משפחה, תשומר מאישה זרה, לא תפרק את המשפחה. התכונה העמוקה, העומק של התכונה של ההישמרות, זה הכוונה אישה זרה במובן המוכני. והכוונה כמובן לא רק לאדם פרטי, אלא לעם ישראל בכללו. התרבות הישראלית צריכה להיזהר מהתרבות המסוכנת הזאת. בית ישראל, אבל באמת, יודע הוא בחוש הקודש העמוק שלו איך להישמר מפח יוקשים. יש לנו אינסטינקטים של קודש, גם לכל אחד מאיתנו באופן אישי, וגם לאומה בכללה באופן ציבורי, לשמור על התרבות הקדושה שלנו כנגד תרבות הנחר. כנגד הפח יוקשים, שזה בעצם האישה הזרה. ויודע הוא בבהירות, בהירות שכלית, יש לו חוש קודש עמוק, זה אמונה ודבקות, זה השיא, וגם יש לו בהירות שכלית, להגן על עמדת קיומו הרוחני האיתן, גם נגד אותו כוח המושך של הזרות, ככה זה במקור, זרות, מישהו פה ניקן זרות, כנראה זה טעות. זרות?
זרות.
הכוונה הדתות הזרות, כן? אשר נגוזו, במקור זה ככה, אשר נגוזו מבטן אמו, כן? בטן אמו, עם ישראל, כן? הדתות הזרות יצאו מבטן אמו, משל בית ישראל, אחרי שנתנקרו וקנו להם תכונה זרה. בסדר? הם בעצם נולדו מעם ישראל הדתות, זה הבטן, אבל עם הזמן הם קנו לעצמם תכונה זרה. שיבושים וסילופים וכל התוספות שהם הוסיפו.
אבל זרות זה כאילו יחיד של זרות פשוט?
זהו, אבל פה זרות יותר מתאים, כי אנחנו מדברים על הדתות הזרות. אבל הכוח המושך של הזרות גם אפשר ככה. שימו לב, הרב מדבר על אישה זרה, עכשיו על הזרות או הזרות, ואת פרטי הזריות, עד כמה, מה כל דבר זר ובאיזה תחום, פה זה ביטול המצוות המעשיות, זה משפיע ככה וככה, ובאסלאם יש להם את הזרות הזאת, ובבודהיזם יש את כל הזרויות השונות שקיימות במציאות, הפרטים שלהם, איכות ההשתמרות, איך צריך להשתמר מכל פרט, כמו שמסילת ישרים עושה בכל מידה, מה המפסידים שלה ואיך קונים אותה, כן, אז כל דבר זר עם ישראל יודע בחוש הקודש שלו, איך נשמרים, ועם קי העבדון שבהם, וכמה עבדון, כמה עבדון עמוק יש בכל פרט ופרט, כי יש פערים, יש אישה זרה מאוד, יש שזרה קצת, יש דעת שהיא ככה. וכל הליכות היחס עמהם, הוא סוקר. כן, עם ישראל סוקר. איך אנחנו צריכים ללכת, מה היחס שלנו, וכיצד אנחנו צריכים להתנהל מול כל פרט ופרט, מול כל דת ודת, מול כל אמירה. היום זה, יש הרבה אמירות שלא מיוחסות לדתות. אמירות של פוסט מודרנה, זה לא קשור לדת. גם מולם אנחנו צריכים להישמר ולראות איך אנחנו מתנהלים מולם, ואיך אנחנו נשמרים מהזריות שבהם. והם בספרתו. כלומר, כל הדברים האלה נמצאים בספרי הקודש שלנו. בדיני תורה, איך הפסיקה מול הדתות השונות, והכרות אמונה, הכרות אמונה ישראליות תאורות אל מול כל הדברים האלה. בדעה מבוססת, כן, מול קטני הדת יש לנו דעה מבוססת. מול רכי הלב יש לנו רוח אמיץ. כראוי לעם אז אשר עוז לו באלוהים סלע. אנחנו עם חזק, איתן, מבוסס גם בשכל וגם ברגש. ממילא אנחנו יודעים להכיר את פרטי הזריות וגם יודעים כיצד להישמר מהם. אז פה בעצם אנחנו בפסקה הזאת חידדנו את הנקודה הזאת, שהישמרות מאישה זרה היא בעצם הישמרות מחילופים רוחניים. כמו שיש חילופים גשמיים שמזיקים למערכות השונות בהוויה, ככה יש גם חילופים רוחניים. זה החידוש של הפסקה. אדם חי שחי לא על פי טבע החיים הרוחני שלו, הוא פוגע וגוזל את ערכי החיים הפנימיים שלו. וזה דבר שהוא פחות ניכר בחוץ, אבל האדם המאמין מאמין שזה נכון. כשאדם יהודי לא חי פי תורה ומצוות, הוא גוזל את ערכי חייו הפנימיים. ואנחנו צריכים להישמר מכך. וזה אנחנו יודעים על פי חוש הקודש שלנו, בדעה מבוססת ורוח אמיץ, כראוי לעמד אשר עוז לו באלוהים סלע. מחר צריך להיות שיעור בעזרת השם. אני מאוד מקווה שנספיק את כל ספחי, אבל אם לא, אז נמשיך שבוע הבא. ת' ו-י'. Давай, что с ней.